אלה שמות האנשים, פסוק ה', אשר יעמדו איתכם לראובן אליצור בן שבעור, לשמעון שלומיאל בן צורשדאי, ליהודה נחשון בן עמינדב, ליששכר נתנאל בן סוהר, לזבולון אליאב בן חילון, לבני יוסף, לאפרים אלישמה בן עמיהוד, למנשה גמליאל בן יעצור, לבנימין אבידם בן גדעוני, לדן אחיעזר בן עמישדאי, לאשר פגיאל בן נחן, לגד אליעשר בן דאואל, לפתלי אחירה בן אילן. אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. אומר רש"י, אלה קרואי העדה נקראים מכל דבר חשיבות שבעדה. זאת אומרת, השמות האלה שהקראת אותם, אז הם כל דבר שהיה משהו בעדה, חשוב בעדה, איזה עניין, קוראים לאנשים האלה. ככה אומר, קרואי מלשון, קוראים אותם לכל מקרה שצריך לפתור איזה בעיה, להניג משהו, לסדר משהו, מיד קוראים אותם את הקרואי האלה. השמות, דרך אגב, לא מקריים. בכלל, כל שם הוא לא מקרי. כל שם מבטא איזשהו מהות, כן. כל שבט יש לו תפקיד מי שלא. וכל שם בתוך הראשי השבטים, בוודאי, בוודאי, הוא מבטא מהות. אני לא יודע מה המהות של כל שם כאן, אבל אחרת לא קוראים כל שם בפני עצמו. אפשר להגיד ראשי המטות וגמרנו. למה צריך לפרט את השמות? יש איזה מהות ששייך לפונקציה, לתפקיד של השבט ושל ראש השבט. ראשי אלפי ישראל הם, טוב, אלפי ישראל הם, מה זה אלפי? אלפי זה גם מלמד, הם מלמדים את ישראל, לאלף זה גם נקרא. טוב, הנה הוא אומר כאן, האנשים יהיו, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה, שנקבו בשמות, הוא מדגיש את השם שלהם, כי אומר רש"י, האנשים האלה, את 12 נשיאים הללו, אשר נקבו לו כאן בשמות. השמות, כן, הם, כן, זה לא סתם שמות נתנו להם. כמו אומרים ששמה גרים, שנותנים לבן אדם בשם, ההורים, אז השם זה שייך לנשמה, השור של המילה נשמה, זה שם. אז זה כבר, זה לא במקרה הדבר, זה מבטא משהו מאוד עמוק. זה מדגיש, את השמות האלה דווקא נתנו לראשי המצב. אנחנו במשניות, פרק ועין, פסחים. כן, משנה י' א'. קודם כל, אני אקרא את דברי ההקדמה, אז המשנה תהיה מובנת יותר. כשנמנים על הפסח, יש לחשב מראש שכל אחד מבני החבורה יוכל לקבל ממנו לפחות כזית בשר. מכאן אין נמנים אלא על החלקים הנאכלים שבקורבן הפסח, ולא על העצמות והגידים הקשים חייצו בהם. משנתנו בא ללמד מה נקרא בשר ומה נקרא עצם לעניין אכילה. וכן דנה משנתנו בחיוב מלכות על שבירת עצם מקורבן פסח. אני רוצה להסביר את העניין הזה. לפני שהולכים לאכול את הפסח, נמנים. מה זה נמנים? מי שהולך להקריב את הקורבן שאוסף לצורך האכילה קבוצה של אנשים שהם יאכלו את הפסח. אבל זה כמו בחתונה, מי שמתחתן, לפני זה ההורים מה עושים? רשימות של כל האורחים וכל זה, מי יבוא? לפי זה מזמינים את המנות, את האולם, את כל הדברים, נכון? לא התחתנתם, אתם לא יודעים, אבל זה ככה. מה לעשות? רק המחשת הרעיון. עכשיו, הבעיה היא שהקורבן פסח, מה זה? זה גדי, בן שנה. מישהו ראה גדי פעם בן שנה, יצא לכם לראות בעיניים? לא. זה משהו קטן כזה. גדי. עכשיו, יש לך משפחה, ויש משפחות של 100 איש, חמולות. מה, מה עם גדי? אף אחד לא יכול, כל אחד יקבל שם לא כזית, אלא כפירור. גם זה, אם מראו אותו צ'יק צ'ק, את הגדי הזה. אז זה מה שאומר כמשנה. אומר, אנחנו הולכים לשחוט את הפסח, אבל אתה צריך שמספר האוכלים יהיה כזה, שלפחות כל אחד מהאוכלים יהיה לו כזית. כי פחות מזית זה לא נקרא אכילה בכלל. אז אתה צריך לברר בכמה, נניח, יש, מה זה הגדי הזה? הגדי הזה יש בו בשר, כן, אוכלים את הבשר. אוכלים או לא? אוכלים. עצמות אוכלים? לא אוכלים. מעיים, כל הזמן לא, יש דברים שלא אוכלים אותם. אני יודע, שערות לא אוכלים אותם, כל זה. אני נניח שהגדי הזה שוקל, כמה יכול לאכול גדי? 10 קילו, לא, מקסימום. לוקחים חשבון, 10 קילו, תוריד את העצמות, את הגולגולת, את העצרות, את האור, את הזה, את הזה. מה נשאר מ10 קילו גדי? שאני לא קצב, אני לא עוסק בשוק, כל קצב שהוא מוכר בשר, לפעמים הוא קונה פרה, בשדה הוא קונה אותה. אבל הוא כבר עושה רישום לראש, הוא אומר, כמה בשר יצא לי למכור מזה? כמה קילוגרם בשר יצא לי מזה? הרי לא כל הפרה מוכרים אותה, יש עצמות, יש שם, כל מיני דברים שלא מוכרים אותה בכלל. זה הרעיון. הוא אומר, אם אתה הולך לשחוט, תעשה חישוב, כמה בשר יש בגדי הזה, שכל אחד לפחות יקבל כזית. וכמה בחשבון שהעצמות לא, לא, לא אוכלים. יש כל מיני דברים אחרים שגם לא אוכלים אותם. מובן את המשנה. עכשיו בוא נראה את המשנה. כל הנאכל בשור הגדול, כל חלקי הבהמה הנאכלים בשור הגדול שכבר נתקשה בו, מה שאפשר להתקשות, יאכל בגדי הרך. רואים לאכילה בגדי הרך שיקרה בפסח, ובני החבורה נמנים עליהם. אבל מה שאינו נאכל בשור הגדול, אינו נחשב כדבר הראוי לאכילה, גם בגדי הרך, הואיל וסופו להתקשות, אף על פי שעכשיו הוא רך, לכן אין נמנים עליו בפסח. טוב, השור הגדול, כל עצם שם זה כמו סלע. אי אפשר לאכול עצמות של שור גדול. אבל גדי הרך, באותו עבר, ניקח דוגמה צלעות. הצלעות של השור הגדול הן קשות מאוד. ואצל הגדי הרך הן ריקות, כמו סחוס כזה. אז הייתי אומר, אולי אפשר לאכול את זה, כי באמת אפשר לאכול את זה, רק. עצמות זה כמו של תינוק, עצמות של תינוק הן ריקות. אז גם עצמות של, של קורבן פסח הן ריקות. הייתי אומר, אולי אפשר לאכול אותה, הוא אומר, לא. אם אותם עצם, אצל השור הגדול, היא קשה, אבל למרות שאצל הגדי, העצם הזאת רכה, אסור לאכול אותה. זה מובן. לומדים מהשור הגדול על הגדי הרך, כן. וכאן הוא מפרט את הדברים. וראשי אומר, יחל בגדי כן, מדוע הואיל בסופו להתקשות. העצם הזאת, עכשיו הוא גדי רך, אבל הגדי הזה יגדל, והעצם הזאת תתקשה. אף על פי שעכשיו הוא רך, לכן אין נמנים עליו בפסח. וראשי כנפיים בסקוסים. בגמרא מבואר שהמשנה באה לפרש כאן את האמור ברישא. כלומר, כל הנאכל בשור הגדול על ידי שליקה. שליקה זה בישול, לא סתם, בישול, 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 בישול. שמבשלים אותו ממים חמים הרבה זמן. היינו אחר שמבשלים אותו הרבה, יאכל בגדי הרך על ידי צליה. זה מותר לאכול. ואין ראשי כנפיים. מה זה ראשי כנפיים? מה זה ראשי כנפיים? כתפיים זה ראשי כנפיים. שאלו אותי למה. מישהו פעם ראה דיניאזורים, ראיתם דבר כזה פעם? קונג קנגורו, ראיתם פעם? ראיתם? לא ראיתם. תמונה של קנגורו, מישהו ראה? עכשיו, תראו, הוא עומד על שתי רגליים, וכאן יש לו ידיים קטנות, כן. עכשיו, אלה שחוקרים את האבולוציה ואת ההתפתחות, אומרים שבעצם זה בא מעוף. שלעוף יש כנפיים, פורס כנפיים, שלאט לאט זה יתנוון, יתנוון, יתנוון אצל הבעל חי, ובמקום זה נוצר שתי הרגליים הקדמיות, ובמקום הכנפיים נוצר שתי הרגליים הקדמיות, והרגליים האחוריות הם בקנגורו נעשו גדולות וגדולות. אז מה זה בעיני? הרגליים הקדמיות, קורא להם כנפיים. כאן, המשנה קוראת לה כנפיים, כאילו זה משהו, כן, משהו, שפעם היה כנף, כן, אז זה מה שהוא אומר, וראשי הכנפיים והסכוסים, כן, מה זה הסכוסים? תנוחי האוזניים והחזה והצלעות הקטנות שבסוף השדרה, כך פירש רשי, כן, הרב נתנור, מביא כאן עוד פירושים. טוב, אז זה דבר אחד. נושא אחר במשנה הזאת, אסור לשבור עצם כשאוכלים בפסח, את הקורבן, אסור לשבור את העצם. לשובר את העצם בפסח, הטהור הרי זה לוקח 40, אבל המותיר בטהור, והשובר בטמא, אינו לוקח את 40. השובר את העצם בפסח הטהור, הוא הקורבן שהוא ראוי לאכילה, פסח טהור. הרי זה לוקח 40 משום שעבר על הלב, ועצם לא תשברו בו. אבל המותיר בטהור, אם הוא מתיר ולא אכל, המותיר בשר אפילו בקורבן פסח טהור, נמצא שעבר על הלב ולא תתירו לנו עד בוקר, ואותו דבר השובר בטמא, זה כבר, הוא שובר את העצם, אבל הקורבן הוא טמא, וכן הוא שובר עצם קורבן פסח טמא, יש מפרשים אפילו קורבן פסח שובר בטומאה, כן? אינו לוקה את 40. למה? יש כלל, הוא מביא את הכלל. מדוע ברישה הוא כן לוקה, אם הוא שובר את העצם? וכאן הוא גם עובר עליו, על נותר וכו'. והוא לא מקבל 40. מדוע הוא מסביר? טעם הדברים מבואר בגמרא. המותיר בתור אינו לוקה, לפי שעליו לא תותירו ממנו עד בוקר, הוא לאו הניתק להסה. כן. זה נקרא, בהתחלה זה לאו, אבל אם אתה עובר, זה נהפך להסה. כלומר, לאו שכתובה אחריו מצוות עשה, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. על מצד אחד כתוב לא להותיר, מצד שני, מה שהותרת, תשרוף אותו במצוות עשה. זה נקרא לאו שניתק להסה. כן. אז הכלל הוא אומר, זה לא חייב מלכות. ונותר ממנו עד בוקר ויש תשרות, וההלכה היא שלה, וניתק לעשה, אין לו קים עליו. שכן, בא כתוב לומר, אם עברת על עליו, קיימת מצוות עשה, אינך לו כן. לא טעם בדבר שעליו לא תותירו, הוא לב שאין בו מעשה. אז רק פסיביות, אתה לא עושה שום דבר, רק אתה לא, שהרי המותיר אינו עושה כל מעשה בידיים. וכל לב. שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. השובר, בתמה, אינו לוקה, מדוע? לפי שכתוב עצם תושבר בו, מה זה בו? בפסח הטהור, ולא בפסח הטמא. לכן, הוא גם כן, הוא לא לוקה. אבל לעומת זה, השובר עצם בית, הוא חייב 40 מלכות, מסובים אותו אחרי זה, נותנים לו 40 פחות אחד, מלכות ככה חזקות, שיזכור לו, אני לעולם לא ישבור עצמת בפסח. טוב, אנחנו בקוף מם מם חד, נכון? כתוב ככה, כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה או בעוצם מהותה באה למדרגה הגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עוז הדובר את המשנה בתורה שבעל פה כולה מהולכת ודורמת, מתוך אוצר החיים התוארים והכברים, מלאה התפארת הקדושה של תורה שבכתב, דבר השם הבא מכל השם. אני רוצה להסביר. אדם הוא חלק מעם ישראל, כל אחד מאיתנו חלק, אני בדקתי את זה. אבל אדם יכול בכל מיני סיבות להיות בתודעה, בהרגשה המנותק. להיות לבד, בודד. לא יודע אם צריך להיות פעם הרגשה של לבד, בודד או משהו כזה. מהחברה, מהמשפחה, וכל זה. הרגשה נעימה, מה אתם אומרים? אה? אתה בדאון, בדיקי, ואני לא יודע מה. מתי אדם באמת הוא בשלמות? כשהוא מחובר אל מה שהוא שייך אליו. אז הרב אומר כאן, כשאדם מתחבר באמת אל הכלל, אל עם ישראל, ברוחניות, במוסר, במצוות, כל הדברים האלה, אז חל בנשמה שלו, מרגיש נעימות גדולה מאוד. כי הוא מחובר אל החברה, אל העם, אל הכל. אז זה התיאור שמתאר את זה כאן. הנעימות הזאת, ההגשה הטובה הזאת, האדם מרגיש שבגלל שהוא נהפך לאדם כללי. בחסידות שרוצים לחדד את הרעיון הזה, אומרים כאילו יש סולם מ-1 עד 10, במצבי רוח. 10 זה הטופ. אתה מאבסוט חלס. מעלל את השם, שמח, רוקד, מאבסוט חלס. כמו שמחת תורה, כמו חתונה, כמו... והמצב הנמוך ביותר, שאדם באות גמור, תושטש, מבולבן, לא יודע מה נעשה איתו. הוא ממש על הפנים, כמו שאומר. והסולם הזה עולים ויורדים בו, כל הזמן. עולים, עולים ויורדים, עולים ויורדים. אומרים בחסידות, מה מביא את האדם לשמחה, ומה מביא את האדם לעצמות? המחשבות שלו. אז אם האדם חושב יותר מדי על עצמו, נניח מתוך 10 מחשבות, הוא חושב 5 מחשבות על עצמו. הוא בדיקי. דיקי זה דיקי קטן. אם הוא 7 מחשבות על עצמו מתוך 10, אני בעין, אני באלף, אין לו כסף, זה, אני, הוא בדיכאון. אם מתוך 10 מחשבות הוא חושב 10 מחשבות רק על עצמו, הוא במראה שחורה. אבל אם האדם הפוך, כמה שהוא מתרומם מהפרטיות שלו, והוא יותר מהפך לכללי ויותר שמח. נשמתו מוערת, למה? דרך משל. כל אדם הוא חלק ממשהו. נניח, קח את היד שלי. היד שלי היא חלק מהגוף, נכון? אם היד מחוברת לגוף, היא חיה. היא חיה, היא שמחה. יד עצמך, כן. למה? כי היא מחוברת לגוף. אבל אם היד, אין זרימת דם מזה, לא מחובר כאן. היא נראית כמו, היא מתה בעצם. זה הפשט שרשעים, בחייהם נקראים מתים. למה? בהגדה אנחנו אומרים, רשע, מי הוא הרשע? מוציא את עצמו מן הכלל. מוציא את עצמו מן הכלל. אתה לא מחובר? אז אתה כמו רשע. זה כמו עבר שיש בו נמק, אין בו זרימת דם. שהוא מת, כולו נכון. זה מובן הדבר. אז זה מה שהרב אומר כאן, בוא נקרא את זה עוד פעם. כשההתקשרות עם כנסת ישראל, ברוכניותה, בעוצם מהותה, באה למדרגה הגונה, יש התקשרות בסדר. מה קורה? מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה של אותו אדם שהוא מתחבר. הוא מרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל, דרך כלל ישראל, בכל עוז, הדוברת המשנה ותורה שבעל פה כולה, ההולכת וזורמת בתוך האוצר החיים הטהורים והכבירים, מלאה התפארת והקדושה של תורה שבכתב, דבר השם הבא מכל השם. יישר כוח. שבת שלום, חג שמח.